שלום לכולם, שלום וברכה, בשעה טובה. אנחנו ממשיכים להתקדם בעבודת השם ולהתחזק על פי תורתו הנפלאה המתוקה מדבר של רבנו שלמה הכהן מרדומסק בספרו תפארת שלמה לפרשיות השבוע. הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמתו של אהוב ליבנו אוהד בן אסתר יהלומי, השם ייקום דמו, שנרצח בשבי החמאס. ולצערנו אינו בין החיים, והלילה גופתו הושבה, ובעזרת השם יזכה לקבר ישראל. אוהד היה המדריך שלי בתיכון 3 שנים, והיינו בקשר מאוד טוב, ואף על פי שיש נחמה בוודאות, עדיין חסרונו כואב מאוד. אז אחרי ההקדמה הזו נצלול ישר ללימוד פרשת השבוע על פי התפארת שלמה, ופה בעצם יש לנו פרשת תרומה, היא פרשה מיוחדת שפותחת לנו חטיבה חדשה בפרשיות השבוע בתורה הקדושה, של בעצם העיסוק בפרשיות המשכן, המשכן וחיליו, ובעצם העיסוק פה משכן וחיליו זה בעצם טריגר לכל העניין של ממשות הקודש, של עולם הקודש בחיים שלנו. עד עכשיו נתקלנו בקודש בהקשרים של זמן, של שבת, של היום השביעי ממעשה בראשית, ונתקלנו קצת באיזשהו הזכור שהר סיני יש לו קדושה מקומית, שלכן אף אחד לא יעלה, איש לא יעלה בהר ולא לגעת בו וכולי. אבל עכשיו בעצם יש פה תביעה שהקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. יש פה תביעה לעם ישראל אחרי קבלת התורה לייצר טריטוריה של קודש שהוא נוכח בחיים שלנו. וכדרכה של החסידות, שאחד מעקרונות היסוד הבסיסיים של החסידות, זה העיקרון של בכל מקום ובכל זמן. לקחת כל ציווי, כל דיבור אלוקי, ולראות שהוא לא קשור רק בזמן שהבית נוהג, כפי שאומר מנחת חינוך, בספר החינוך, על מצוות שנוהגות רק בזמן שבית המקדש קיים, כמו מצוות הקורבנות ודברים כאלה, אלא כל תרי"ג מצוות אפשר לקיים אותן במחשבה, דיבור ומעשה, בכל מקום ובכל זמן. ועכשיו נראה איך בעצם התפארת שלמה מתרגם פה את העניין של לקיחת התרומה למשכן, שלכאורה מדובר בתרומה חד פעמית. אותם אנשים שהיו דור יוצא מצרים, אז בעצם שהם באו להקים את המשכן בשנה השנינית לצאתם מארץ מצרים, אז לא משנה עכשיו אם זה לפני חטא העגל או אחרי חטא העגל, אם זה לפני חטא העגל זה בשנה הראשונה, בכל מקרה כל אחד תרם את תרומתו לפי נדבת ליבו כדי להקים את המשכן. אבל איך אני חסדאי שנמצא פה בתשפ"ה בארץ הקודש, אני לא דור יוצא מצרים, אני לא במדבר, איך אני יכול לקיים את התרומה הזו של בניית המשכן והמקדש? אומר התפארת שלמה, ואני מקריא, בשם הבעל שם טוב, ממש מביא פה תורה, בשם הבעל שם טוב, בכבודו ובעצמו, בשם הבעל שם טוב, זכותו מגנה עלינו, על הפסוק, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. היינו שכל איש צריך לקח לעצמו מידות טובות, לעבוד בהם הבורא ברוך הוא, מאיפה הוא ייקח אותם? מכל אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מה זאת אומרת? היינו, ממשיכת תפארת שלמה, היינו מן התאוות החיצוניות, אשר היצר מסיתו לאהבה ויראה רעה, אז דווקא מאותה מידה ייקח לעצמו לאהוב הבורא ברוך הוא, וכן שאר המידות. מה אומר פה התפארת שלמה של הבעל שם טוב הקדוש? מה זה תיקחו את תרומתי מכל איש אשר ידבנו ליבו? הלב זה משכן הרגשות. ובלב זה גם משכן התאוות. יש משיכות שליליות, לא חיוביות. יש תאוות רעות, יש דברים לא כל כך מבוררים בהיותי בן אדם שיש לו יצרים. אומר הבעל שם טוב הקדוש, ובשבוע מביא את זה התפארת שלמה, דווקא אותם תיקחו מכל אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אל תשימו את כל, ככל שאדם הוא יותר גדול, יש לו צל יותר גדול. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אז אומר הבעל שם טוב הקדוש, אל תחביאו את הצללים, את התאוות, את הדברים, אל תגידו אני לא כזה, אני לא כזה, כי בסוף זה יתפרץ ויתפוצץ, תיקחו אותם לקודש. הדבר הזה, איפה אנחנו רואים אותו? בסיפור של עם ישראל, קריאת ים סוף. מגיעים לפרק י' ד', ובעצם ובני ישראל הלכו בתוך היבשה, בים בתוך, ביבשה בתוך הים, ומה בהם חומה, מי מנעם ומשמאלם, ואז שירת הים. אבל אחרי זה נשות ישראל בהובלת מרים הנביאה לא מסתפקות בשירה, הן יוצאות בתוף ובמחול, הן מתחילות לרקוד. ומה עושים הגברים? למה הגברים לא מצטרפים לריקודים של נשות ישראל? האמת היא לא כתוב, אנחנו יודעים שרק נשות ישראל רקדו. הערכה, סברה, הגברים אמרו, לא, אנחנו עכשיו אנשי השכל, מה פתאום עכשיו להחתין רגשות? זה לא יאה לביינישים, לבחורי ישיבות, לאנשים מכובדים, לאנשים הם הקלות, קלות דעת, שהם תרקודנה. ומה אתם חושבים? בסוף זה יתפרץ. אותם גברים שלא רקדו, שהלב שלהם יתרגש והם הקפו את עצמם לא לרקוד בקריאת ים סוף בשירת הים, אז עוד מעט נגיע לפרק למדבט, לחטא העגל בפרשת כי תישא, ואז הגברים ירקדו, וירא את העגל ואת המחולות, הם קמו לצחק, הם רקדו, השתוללו, עשו שם קרחנה, קרנבל. ומי לא רקדו אז? הנשים, נשות ישראל הצדיקות לא היו שותפות לחטא, כי הן כבר שהיה להם תאווה יצר לרקוד, הם תיעלו אותו, הם דחפו את זה וקידמו את זה לשם שמיים, אחרי קריאת ים סוף, בתופים ובמחולות, שירו לה שם כי גאו גאה, עשו זוכר בים, בהובלת מרים הנביאה. הגברים שדחקו עצמם, אז בסוף להתפרץ בצורה שלילית ולא מבוסתת. לכן אומר הבעל שם טוב, ומביא את התפארת כמו על פרשתנו, מכל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו תרומות, ולקחת את התרומה דווקא מהמקומות הקשים, דווקא מהמקומות של היצר שלנו. יש על זה הרבה הרחבה בחסידות. אנחנו נראה את זה שהדברים כבר נמצאים כבר מקורם בזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש, על פרשת תולדות במדרש הנעלם, רבי יצחק שואל את רבי יהודה, אני ישר אתרגם לעברית, למה חכמי המשנה לא ביטלו את היצר הרע? אנחנו יודעים, ראינו את בדף ימים מסכת סנהדרין בזמן, וגם בגמרא ביום דף ס"ט עמוד ב', שבעצם ביטלו את היצר של העבודה זרה, אבל יצר הרע לא ביטלו. אז אומר עדיין, יכלו לבטל ולהשאיר את היצר הרע רק בשביל תשמיש לצורך הולדת ילדים, כמו שקיים אצל עופות וחיות ובהמות, שאצלם יש יצר המין, רק לצורך פונקציונלי של הותרת הזרע, של להביא עוד ילדים. ועונה לו רבי יהודה לרבי יצחק בתשובה מפליאה. הוא אומר לו, אנחנו לא צריכים את היצר הרע, את היצר המין, את התאווה המינית, רק לשם הולדת ילדים. הוא אומר פה, אנחנו צריכים את היצר כדי שיהיה לנו חדוותא דאורייתא. כי בלי יצר אי אפשר לשמוח בלימוד התורה. עכשיו, לכל זה נשמע הפוך, כי כל משגיח בישיבה יגיד לך, מה פתאום? כל הצרות, כל הפגמים, זה פגם בברית ובלגנים. הוא אומר, לא, בלי יצר הרע אי אפשר לשמוח בלימוד תורה. לכן הגמרא בקידוש עם דף למד אומרת, קטנה, דבר רבי ישמעאל, בני, פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. אז על דרך החסידות אפשר לומר, אם פגע בך מנובל זה, כלומר, מושכהו לבית המדרש. אם יש לך יצר הרע, מה זה אומר? זה אומר שיש לך משיכה לבית המדרש. ההפך מאהבה זה אדישות. ואם יש לך יצר, אתה נמשך למשהו, אז מה זה אומר? זה אומר שאתה לא אדיש, זה אומר שיש לך תנועה, שיש לך חיות. עכשיו רק תנתב, תתעל אותה לקודש. שמעתי מהרב שטיינזלץ, זכר צדיק לברכה, שהוא בתור אברך צעיר שחזר בנערותו בתשובה, אז היה בוערת בואש לאהבה לחזור, לחזיר בתשובה דווקא את הקיבוצניקים. הוא היה מחרטט רגליו ברכב שבכלל לא היה שלו, לפעמים גם בטרמפים וכולי, בלי החזרי הסעות, לעבור מקיבוץ לקיבוץ ולדבר איתם בקאבר של, בקסות של תרבות יהודית. וככה היה עובר בערבה, ופעם הוא נסע לערבה, 3 שעות, כל כיוון, באוטו מקרטע, הגיע, דיבר שם 1.5 שעה על תורה ומצוות. כולם היו בשקט, ואחרי שאחד אמרו, תודה רבה לכבוד הרב על ההרצאה המלומדת, וככה הוא חזר בלי כלום. אבל הוא אמר, פעם אחת הגעתי לכנרת בקיץ, והיה חם, הגיע לקיבוץ העון, והתחלתי לדבר שם על תורה ומצוות, ואחד מהמלחלאוים, אחד מהחברים של הקיבוץ, של הגרעין נחל הצעירים, התחיל לצעוק עליי ולהתעצבן עליי, אז אני התעצבנתי בחזרה, והתווכחנו ככה 1.5 שעה, הוא צעק עליי, אני צעקתי עליו, היה כמו שצריך. אגב, לימים, אותו בחור שצעק, אותו נחלאוי מקיבוץ העון, חילוני שצעק על הרב שטיינזלץ, באמת חזר בתשובה, אתם מכירים אותו בשם הרב מנחם פרומן, זכר צדיק לברכה, שאחרי זה בעקבות הדברים עם הרב שטיינזלץ, באמת התקרב לישיבת מרכז הרב, ונהיה בעל תשובה גדול. בכל מקרה, גם הרבי מג'יקוב, בעל עטרת ישועה, הוא מסביר את הדברים שרש"י בפרשת כי תצא, על אשת יפה תואר ולקחת לך לאישה, אז הוא אומר, לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע. אז אומר רבי מג'יקוב, מה זה לא דיברה תורה? למי התורה שייכת? למי התורה מתאימה? רק למי שיש לו יצר הרע, כלומר לא למלאכים. ולכן גם אדמו"ר מקומרנה כותב שהיום ככה בקומרנה, אם היינו רואים, כן, איזשהו מישהו שהוא מתפלל כמו ביבשות, בקרירות, כן, בלי חשק, בלי חיות, בלי תשוקה, רואים, רואים שאין לו יצר הרע. כן, עד כדי כך. כלומר, מה זה מלמד אותנו? היצר הרע הוא היצר, הוא לא רע, הוא יצר, זה יצירה. היצר הוא כוח, הוא תנועה של חיים. השאלה, לאן אתה מנתב אותה? העיקר זה לא להיות אדיש. כותב על זה רב צדוק הכהן מלובלין, בצדקת הצדיקות מ"ד, למדנו את זה לפני 2 שנים בישיבת עתניאל, הוא אומר, מי שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף, אל יתעצב בזה לחשוב כמה פגום הוא שיש לו תשוקה כל כך. כי עד רבה, זו ההוכחה, הוא כלי מוכן לתוקף אהבת ותשוקת דרישת האמת. כלומר, דווקא מי שיש לו תאוות הגוף, אז הוא הכי כלי לקודש. כלומר, ובלבד שינתב את היצר שלו לקדושה. כך כמותם רב צדוק בצדקת הצדיק אות ריש ממחת. עיקר האדם הוא החשק שבלב, שבו הוא יתרונו על המלאכים, והוא נקרא יצר, יצר טוב ויצר רע. וכאשר מגביר חשקו לטוב, הרי זה יצר הטוב וכולי. וזה ההבדל בינינו לבין המלאכים. הדבר קשור גם לנתינת התורה. אנחנו יודעים שבאחד מהציוויים על חג השבועות, חג מתן תורה, כתוב בפרשת אמור, פרק כ"ג, ויקרבתכם מנחה חדשה לשם, שזה קורבן מיוחד, מנחת העומר, מנחת העומר, ואחרי זה קורבן שתי הלחם, קורבן שתי הלחם לחג השבועות. ואנחנו יודעים שבשתי הלחם זה דווקא חמץ, דווקא. אז אומר על זה הכלי יקר, שמה זה חמץ? חמץ זה שיעור, שיעור זה גם כינוי ליצר הרע, כן? ואלמלא היצר, אני מכיר את הכלי יקר על פרשת אמור, ואלמלא היצר הרע, לא היה הקדוש ברוך הוא מוריד התורה מן העליונים אל התחתונים, כי בטענה זו ניצח משה רבנו את המלאכים. הרי מה המלאכים אמרו? הגמרא בשבת, דף פיחת עמוד ב', שם רבי יהושע בן לוי אומר, בשעה שעלה משה רבנו למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? התורה לא שייכת לבן אדם. מה, חמודה, גנוזה, שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה בקש תתנה לבשר ודם וכולי. ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזיר להם תשובה. ואז יש את כל השקלא וטריא, משה מפחד שהם ישרפו אותו, והוא אומר להם, יש לכם אבא ואמא, יצאתם ממצרים, וכל הדברים האלה. אבל הרבי ממוז'יץ אומר שהתשובה שהקדוש ברוך הוא, ההנחיה היא התשובה. שהקדוש ברוך הוא אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזיר להם תשובה. זה התשובה. מה זה אחזר להם תשובה? אומר ריבונו, אומר מלאכים, אתם יכולים בכלל לחזור בתשובה? אחזר להם תשובה, אני בן אדם. ולמה אני מקבל את התורה? כי אני יכול ליפול, אני יכול לפשל, אני יכול לחטוא, ובגלל זה אני יכול לעשות תשובה. מי שמעולם לא חטא, לא יכול לעשות תשובה. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה, לא תיתן להם תשובה לשאלה, לקושיה שהם יקשו עליך, אל תיתן להם תירוץ, אלא אחזר להם תשובה. אני יכול לעשות תשובה, בשונה מכם. מי יכול לעשות תשובה? רק מי שיכול ליפול ולהיכשל, רק מי שיש לו יצר. וזה מה שאומר הבעל שם טוב הקדוש, בבית התפארת שלמה, כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, דווקא מי שיש לו לב, שהלב הוא משכן התאוות והיצר, ויש לו משיכות, משיכה גם לדברים אסורים, זה מעולה. כי זה אומר שהוא לא אדיש, הוא לא צנון, הוא לא רובוט, הוא בן אדם, ועכשיו ניקח אותו לאותו כיוון, רק לקדושה. איך אומר פה, מאותה המידה ייקח לעצמו, לא יובה ברו ברוך הוא. ממשיך התפארת שלמה וכן שאר המידות. ובאמת כתבו הספרים הקדושים, אילו היה עשיו הולך בדרך התורה, היה העבדות שלו יותר גבוה מבחינת העבדות של יעקב. כי הוא עשיו מסיתרא דדינא קשיא, מהצד של הדינים הקשים, והגבורות יותר מהחסדים. וליבו היה פונה לכל תאוות רעות, ואם היה מעלה זה את אותם תאוות רעות לעבדות הבורא, היה טוב מאוד, כידוע, בזוהר הקדוש פרשת תצווה, דלת נהורה, אלא הוא דנפיק מתוך השוחה, מגוח השוחה. האור האמיתי זה רק אור שנובע מתוך החושך. אומר פה התפארת שלמה משפט מדהים. הבעיה של עשיו, זה שהוא לא הכיר את הבעל שם טוב הקדוש. שהוא לא ידע שלמרות כל המשיכה שלו לדינים ולסיטרה הלא טובה, אם הוא היה רותם את כל האקטיביזם, את כל העצבנות שלו, את כל הכוח המעשי שלו לקדושה, אז העבודה שלו הייתה הרבה יותר גבוהה מהעבודה של יעקב איש טעם שאין לו מאבקים. זה בעצם, כך מסביר הרב קוק זצ"ל, שזה בעצם עומק המחשבה של רבקה, שהיא אמרה ליעקב, תיקח את הברכה של עשיו. אל תיקח ריח בגדיו אלא ריח בוגדיו. אתה צריך להשתלם גם במידות הרעות, איך מעלים אותם אל הקודש, ועשה לי ציד, ועבה לי מתמים כאשר אהבתי, שזה כל הסוד של התפילה. כן? ללכת לשדה, למקומות של הסיטרא אחרא, ולהביא לי צייד, להביא לי מתמים, ואת עול הרפח הזה להעלות לקודש, לאצילות. זה הסוד של התפילת שחרית כל יום, שכל התפילה בכלל. כך כותב גם הרש"ר הירש, מאוד יפה, בביקורת מאוד חריפה על יצחק ורבקה, שהיה להם כישלון חינוכי שלא הצליחו להביא את עשיו שהוא יהיה חלק מבית המדרש. נכון, הוא לא בנוי לשבת כל היום וללמוד, שלושה סדרים ביהיו אנשים נזקים, אבל עדיין, אם היו שומרים אותו במסגרת של הקודש, רותמים את התכונות, את היתרונות שלו, לעבודת הקודש, אז הוא היה שומר אסף, הוא היה מאפשר ליעקב לשבת וללמוד, ולא זכינו, בכמה צרות יש לנו מהצאצאים של אסף, הוא אדום, כל מסעות הצלב, ותח ותת הפרעות, והשואה כמובן, וכל האנטישמיות, הכל מגיע מאסף, חבל, הוא יכול להיות בצד שלנו. אבל הוא לא למד את התורה של הבעל שם טוב. ממשיך תפארת שלמה, וזהו גם כן ביאור הפסוק, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך. כן, מה זה בכל לבבך? בשני יצריך. כלומר, גם עם היצר הרע, לא רק עם היצר הטוב. ובזה יש לפרש מאמר הפסוק, יוצר אור ובורא חושך. כן, לכאורה, מה זאת אומרת? מה זה יוצר אור ובורא חושך? אבל הבריאה זה יותר מהיצר, יש לנו עשייה, יצירה, בריאה ואצילות. אז למה החושך הוא בבריאה, בורא חושך, והאור הוא רק יוצר אור, רק ביצירה? אומר התפארת שלמה, האמת הוא כן, כי מישהו בבחינת חושך, הוא מגביר את עצמו לבחינת אור, אז הוא יותר טוב במעלה, כי הוא בחינת עולם עליון שנקרא חושך, כמו שכתוב, יש את חושך סתרו. כלומר, אם עשיו, הוא יותר גבוה מיעקב, הוא לוקח את החושך והופך אותו לאור, זה הרבה יותר גבוה. כמו שמסביר הרב קוק באורות התחייה, שיש לנו שלושה סוגים, יש את הקודש, יש את החול, אבל יש את הקודש שבחול, והקודש שבחול הוא יותר מהקודש שבקודש. הקודש שבחול זה קודש הקודשים, לכן נקרא קודשים ברבים, לא קודש מקודש, אלא קודש הקודשים זה מי שמגלה את הקודש שבחול. דווקא שם, מתוך זה הוא מביא את הקודש. וזה הרבה יותר יפה והרבה יותר אהוב על הקדוש ברוך הוא. כי הקודש שבקודש, מה הבעיה? אין מאבק, אין דילמה. אין לך אתגר, אין התמודדות. אבל אחזר להם תשובה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תלמד, תלמד אותם שאנחנו נופלים ואנחנו נכשלים ואנחנו חוזרים בתשובה, וזה יותר אהוב על ידי הקדוש ברוך הוא, כי במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אין עמודים. המשיך התפארת שלמה, וזה גם כן בחינת זהב ובחינת דין, וכתיב זהב טהור. מה זה זהב טהור? מכלל דאי כתמה. ובחינת טהור הוא יותר מבחינת קודש. מה זה טהור? רק דבר שיכול להיות טמא יכול להיות טהור. דבר שמקבל טומאה יכול להיות טהור, ולכן טהור זה יותר מבחינת קודש. והוא מפני שבחינת קודש לא היה מעולם בצד השני. מה שאין כן, טהור היה בכלל צד השני. כלומר, הצד הטהור הוא פעם היה טמא, ועכשיו הוא נטהר, זה מעלה יותר גבוהה. מספרים, המגיד מזלוטשוב, רבי יחיאל מיכאל מזלוטשוב, מראשוני החסידות, היה תלמיד חבר של הבעל שם טוב הקדוש, ומראשי החסידות בדור השני, איך הוא הגיע לבעל שם טוב הקדוש? הוא היה כבר צדיק לפני הבעל שם טוב, היה מגיד בעירו, בזלוטשוב, ופעם אחת הגיע לב יהודי, שלא עלינו נכשל בטעות, בטעות, בחילול שבת. הוא בא למגיד מזלוטשוב בדמעות, תן לי תיקון. מגיד מזלוטשוב מאוד כעס עליו שהוא חילל את השבת בטעות, ואמר לו, התיקון שלך זה שאתה עכשיו בשבת הקרובה, אתה תנדב את כל הנרות לבית הכנסת. כן, אז לא היה חשמל, אדם התחתת סכום כסף גבוה מכובד לנרות, הרבה נרות שידלקו בעצם מצהרי היום, אחר הצהריים, עד למחרת בבוקר, כדי שבפות בלילה יהיה תאורה בבית המדרש. אז באמת אותו יהודי קיבל על עצמו את הכנס, קנה הרבה הרבה נרות משובחים, שם אותם בבית הכנסת, אבל מה לעשות שכמה דקות ככה עם כניסת שבת, פתאום הרוח פרצים, שבת החלונות, וכל הנרות קבעו, ולא הלך לו. אז אמר, טוב, שבת הבא ננדב שוב פעם. אז הוא קנה עוד פעם נרות, וחיזק את החלונות, ופתאום התפרט איזשהו כלב בתחילת קבלת שבת, והסתער על כל הנרות וחיבה את כולם. לא משנה מה, כל שבת, הנרות לא הצליחו לו. והמגיד מזלוטשוב אמר לו, זה סימן שלא מחפרים לך ולא סולחים לך על האבון של חילול שבת. בצר לו, אותו יהודי עבר מזלוטשוב והגיע לבעל שם טוב הקדוש וסיפר לו את הסיפור. אמר לו הבעל שם טוב, תגיד את הפרק תהילים הזה, תן כמה אגורות לצדקה, הכל בסדר, ותקרא למגיד מזלוטשוב שיבוא אליי. טוב, באמת המגיד מזלוטשוב שמח שהבעל שם טוב הקדוש קורא לו, והם קבעו להיות שבת ביחד, והבעל שם טוב הקדוש סידר ודאג שכל מיני בעיות יקובעים בדרך עד שלא עלינו מה קרה. המגיד מזלוטשוב לא שם לב ונכנס עם הסוס והעגלה שלו למז'יבוז, למקום של הבעל שם טוב, כמה דקות אחרי כניסת שבת. וכמובן הוא הצטער מאוד שהוא חילל את השבת הראשונה בחייו, והבעל שם טוב שמח מאוד ואמר לו, איך אתה מעז לתת תיקון ליהודי שאתה מעולם לא חטאת, מעולם לא פגמת, אז אתה לא יודע איך לתקן אחרים. עכשיו שנפלת, שחטאת, שפגמת, עכשיו תתקן את זה, ומתוך כך תוכל לתקן אחרים. לכן אומר פה התפארת שלמה, שטהור זה יותר מבחינת קודש. כי טהור זה מי שפעם היה טמא ועכשיו הוא ניטר, אבל קודש תמיד היה בקודש. ממשיך ואומר, ובמלאכים כתיב, כולם טהורים. ומבואר בספרים, מפני כי יש עולם שמחריבין העבירות של בני אדם. כן, איך יכול להיות שמלאך הוא יכול להיות טהור? איזה חטא יש במלאכים? במלאכים אין חטא. אז הוא אומר שיש עולם שמחריבים העבירות של בני אדם, ומחמת הפגם, העושה האבון, אפילו המלאכים אחר ההחזה צריכים לטבול ולתאר את עצמם. משום שהיה בפיהם סיפור הדברים שעשה זה העבירה, וזה מה תיאורים, כן, שהמלאכים צריכים לספר ריבונו של עולם, תראה חסדי, איזה עבירה הוא עשה אתמול והיום, ועצם זה שמספרים את הלשון הרע עליי, ומספרים את העבירות שאני עושה, אז זה בעצם פגם אצלם, צריכים להיטהר, וזה כולם, כשהמלאכים הם תיאורים. וזה גם כן העניין, בעצם מסכם פה עכשיו את הכל, הפסוק, כי לבעבור נסות אתכם באלוהים. הקדוש ברוך הוא בכוונה שם אותנו במערכת, בסיטואציה שיש בה ניסיונות. ומה בני ישראל אמרו? כי הם אמרו, ואל ידבר אלוהים, ואל ידבר עמנו אלוהים. הוא אומר, שלא רצו בבחינת אלוקות פן אמות. רוצה לומר שהם לא רצו שלא ייפלו מדרגתם בעבדות. והשם יתבח ישיב להם, אדרבה, ניסיון זה טוב, אדרבה, על ידי זה תעלו במעלה נפלאה. כי לבעבור נסות אתכם, שתראו להגביר בחינת הטוב, ולת נהורה אלא מגוח השוחה ואבן. וזה בעצם המעלה הגדולה שמחדש לנו פה תפארת שלמה בשם הבעל שם טוב הקדוש, כן, מכל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מה היכולת שלי לשמח את הקדוש ברוך הוא? זה להביא לו את הבחינות הנפולות שלי, את האתגרים, איפה שאני כועס בבית או בעבודה, איפה שאני נופל, איפה שאני מאוכזב, איפה שאני נכשל. עם היצר, עם התאוות, דווקא את זה, לא להגיד, אני לא רוצה שיהיה לי יצר, אני לא רוצה שיהיה לי מידת הכעס, לקחת, כמו שבאומניות לחימה, בקרב מגע, מלמדים לרתום את הכוח של היריב לרעתו, לנצל אותו לרעתו, אותו דבר, הקדוש ברוך הוא ברא אותי עם יצר מעולה, טוב מאוד, עכשיו איך אני מנתב את היצר לדברים שבקדושה, איך אני מנתב את העצבנות, את הגאווה למקום שבקדושה, ולא לבטל את זה ולהיות אדם שאני לא עצמי, שאני לא הוא, כי זה המעלה שקדוש ברוך אומר למשה, אחזר להם תשובה. כן, אנחנו נופלים ואנחנו קמים. שבע ייפול צדיק וקם, מי שלא נופל הוא לא צדיק. יכול להיות שהוא רובוט, יכול להיות שהוא רובוט, אין לו יצר, אם אנחנו לא נופל. אבל מי שלא נופל גם לא קם, הוא לא מתקדם, הוא לא מתעלה בעניין הזה. אז יש פה עוד המון המון דברים נפלאים על פרשתנו בתפארת שלמה, גם לא פרשה ארוכה כל כך בתפארת שלמה, מומלץ בחום לראות. לא נאריך פה כי כבר קצת חרגנו מהזמן, אבל שווה לראות, עד שנזכה בעזרת השם, אם אני מחבר את הסעיף על הרשע, שהדברים מוקדשים לנשמתו של אוהד בן אסתר יהלומי, השם ייקום דמו, גם מתוך השבר והמשבר הזה, להבין שזה משבר, משבר זה לידה, ולראות כפרטים, כמשפחה, כאומה, איך אנחנו מתגברים על כל הקשיים, והופכים את העולם למקום מוכן יותר, לתיקון עולם במלכות שדי, באהבה ואחווה, שלום ורעות, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.